יותר מ-50% מהיום שלך זה לשבת על המחשב ולעצב, אני לא חושב שאתה עושה עבודה טובה. כי אתה מפספס המון מהסופר פאור של מעצב, שזה לדבר עם אנשים, זה לדבר עם אינג'ניר, זה לדבר עם PMs, זה ללכת ולעשות מחקר, זה להיות חלק משיחות אסטרטגיות וטקטיות, זה לכתוב מסמכים, זה לכתוב אימיילים, ואני יודע שזה מבאס, גם אותי זה מבאס. אני הייתי מאוד שמח לשבת ולחיות בסקצ'ה.
Press the radio button. Radio button.
היי, אתם על רדיו בטן. אני יולי טשר. היום נדבר על עיצוב ולמה בעצם היום מעצב הוא לא רק איש UI. ואם תמשיכו עד הסוף, גם ניתן טיפים לאיך אפשר אולי להיכנס לעבוד במייקרוסופט. כן, אומרי?
אני אעשה מה שאני יכול. אנחנו מגייסים אם זה עוזר.
אז רגע, בוא נציג את האורח. אומרי דביר.
היי, אני אומרי, אני דיזיין ליד בקורטנה ישראל.
אנחנו מקליטים היום מגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. אני ממש רוצה להודות להם על המקום המדהים שהם מאפשרים לי כאן להקליט פרקים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. נמצאים עכשיו בקריאשן סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע, ייכנסו לאתר שלהם. בעצם איך הגעת לתחום?
בצבא שירתתי 3 שנים ביחידה מודיעינית, ששם כאילו הייתי מעצב, עשינו הדמיות להתממד למבצעים. אז זה היה התקופה הצבאית, ואחרי זה השתחררתי ועברתי ללונדון, ששם גם למדתי בסופו של דבר, למדתי עיצוב גרפי במידלסקס יוניברסיטי.
כמה שנים?
3 שנים. תואר שם. אני חושב שהתארים בישראל הם 4 שנים, אני רוצה להגיד, בבצלאל ושנקר, ממה שאני מכיר.
HET, כן.
לא בטוח מה עושים 4 שנים, אבל אם זה התואר, זה התואר. אני עשיתי 3 שנים, ואחרי הלימודים קפצתי בין המון המון עבודות שונות. עשיתי פרסום, ועשיתי איור, ועשיתי וב דיזיין, ועשיתי אנימציות, עד שלאט לאט הבנתי שהמקום שאני רוצה להיות בו זה UI ו-UX, ומצאתי עבודה בחברה שמתמחה בעיצוב UI למטוסים, שזה לא לטייסים, אלא לנוסעים, כלומר, הטלוויזיות הקטנות של האנטרטיימנט שיש בתוך מטוסים, אז אנחנו, החברה שאני עבדתי בה, עיצבה את ה-UI.
מגניב.
ואחד הפרויקטים הגדולים שעשיתי זה לעצב את כל ה-UI של Turkish Airlines.
מהמם.
אז זה העבודה האחרונה שלי באנגליה, ואז יצרו איתי קשר פייסבוק בישראל.
יצרו איתך קשר, איך הם שמעו עליך?
אין לי מושג. אין לי, עד היום אני לא פתרתי את התעלומה הזאת.
וואו.
אבל איכשהו זה קרה.
לא שלחת קורות חיים?
לא, אף פעם. אני הייתי אז בגישה של, אני פשוט לא טוב מספיק, וזה לא הולך לקרות.
וואו.
ואני צריך עוד לגדול, וכשאני אהיה ילד גדול, אז אני יוכל לעשות זה. אני חושב שאז הייתי בין 30, 29, 30. ועדיין חיכיתי להיות ילד אמיתי, כדי לנסות ולהיכנס ל-A-List, להיכנס לפרמייר ליג של קבוצות העיצוב.
למה הרגשת לא מוכן ל...
אני לא יודע, אני חושב שיש את הנושא של האימפוסטר סינדרום, שכולנו כמעצבים מרגישים שכאילו...
זה גדול עלינו קצת.
שאני משחק בצעצועים שאני לא באמת מבין בהם, שכאילו סתם, שאני עושה את העבודה הזאת עד שמישהו יבין שאני בעצם מתחזה ואני לא טוב מספיק.
כן, האמת שזה...
וזה מצחיק, ביום הראשון של האינטרודקשן, שכל העובדים החדשים נוסעים למנלו פארק, להדקוורטרס של פייסבוק, או לא כולם, אני נסעתי, וביום הראשון מושיבים את כל המחזור ואומרים להם, תקשיבו, קודם כל שתדעו, מגיע לכם להיות פה, הרווחתם את זה. אל תרגישו כאילו מישהו פה בטעות. ולא, זה לא עוזר, אתה עדיין מרגיש כאילו הגעת בטעות, אבל אני חושב שבתקופה מאוד ארוכה, ואגב, זה לא עובר, כאילו, גם היום עם מה שאני עושה היום, ועם כל הניסיון ועבר אחריות התפקיד שלי, אני עדיין מרגיש לפעמים כאילו, טוב, אני אמשיך לעשות את זה עד שמישהו יבין שכאילו אני בעצם שני ילדים עם מייל ארוך שמנסה להיכנס לסרט שאסור לו.
אני חושבת שזה גם באמת מה שהרבה מעצבים מרגישים. תמיד יש לנו כזה כאילו את הציפור הזה שאומרת לנו, לא, אתם לא מספיק טובים, אתם נמצאים כאן בטעות, אתם לא באמת יודעים מה אתם עושים, או...
אני חושב שזה חשוב, כלומר, ה-humility הזה, תראי, כל עוד זה לא פוגע בך, וזה לא עוצר אותך מלעשות דברים שאתה רוצה לעשות, זה סבבה. גם היום, אם אני מציג עיצובים לאנשים, והם יתנו לי את הפידבק שהם יתנו לי, זה בסדר, כלומר, אני עדיין עושה טעויות, אני עדיין מתנסה, ואני עדיין יכול להוציא עיצובים שהם לא טובים, אז... אני צריך להיות במקום מנטלי שבו, אם מישהו אומר לי שעשיתי טעות, זה בסדר, או אם מישהו אומר שיש לו הצעה יותר טובה, זה גם בסדר. שזה חלק מהיכולת של מעצב לגדול. כלומר, לא לחשוב ש...
אבל מצד שני, אתה אומר שזה... אני חושבת שצגת כאן איזושהי חשיבה של הרבה מעצבים, שגם אני מתחברת אליה, של כאילו, וואלה, אני לא מספיק טוב בשביל להציע את עצמי לחברות כמו פייסבוק, מייקרוסופט, כאילו אני צריך עוד להשתפשף, אני עוד לא מספיק
מוכן. אז קודם כל חשוב להבין שלא כל מי שעובד במייקרוסופט הוא senior lead design king.
king.
sultan of design. ולא כולם כאילו prime minister of design. כלומר, יש המון לבלים. יש אנשים שמגיעים משם אוניברסיטה ועושים תפקיד של junior designer. ויש אנשים שעושים, אתה יודעת, mid-weight ו-senior, וכן, יש אנשים שהם principal designer ו-design director, אבל כל אחד נכנס ב-level מאוד שונה, אז כאילו, כל בן אדם ב-level שהוא נמצא, יש מקום בשבילו. אני חושב שבמיוחד בגלל מקום כמו מייקרוסופט, כשסוחרים, לא מחפשים מישהו שיעשה את העבודה הספציפית שאותם מחפשים, אלא מחפשים מישהו שיכול להיות מעצב של מייקרוסופט. זאת אומרת שאם אני סוחר מישהו היום ומחר יש עבודה אחרת לעשות, הוא יוכל לעשות את זה. כלומר, אם אני צריך היום מישהו שיעשה לי דשבורד, אני לא אקח מעצב דשבורדים. אני אקח מעצב ש...
יש לו את היכולות ואת הפוטנציאל.
שיש לו, שהמוח שלו יודע לנתח בעיות, והוא יכול להציג פתרון שהוא מתאים. אז מסתכלים המון על פוטנציאל, מסתכלים על מה בן אדם מביא לשולחן, ומסתכלים על איך הבן אדם הזה יכול לגדול בתוך מייקרוסופט. אז אם אתה מגיע...
רגע, שנייה, קפצנו למייקרוסופט, בואו נחזור שנייה אחורה לפייסבוק. אז בעצם אתה הציעו לך עבודה בפייסבוק, ואז אתה מתחיל להתראיין שם?
כן, שגם... זה מצחיק, כי כשקיבלתי את האימייל הראשון מפייסבוק, חשבתי שזה ספאם, כאילו... הייתי מאוד קרוב לא לפתוח אותו בכלל, כי אמרתי, כאילו, איזה מין... למי שכתוב את אימייל facebook.com, זה כאילו, אין דבר כזה. אבל בכל זאת, עניתי, המגייסת הייתה מלונדון, אז כאילו נפגשתי איתה פנים על פנים, והזמינו אותי לאיזשהו אירוע של עיצוב, וכאילו לאט לאט נשאבתי לתוך העולם הזה של כאילו... מה זה להתראיין לחברה גדולה, כי זה המון המון שלבים, ופתאום אני על מטוס, ואני נוסע למנלו פארק, כדי לעבור שם יום שלם של רעיונות, וכאילו, את יודעת, וככל שעוברים יותר שלבים, אני יותר מרגיש כאילו, אוקיי, הצלחתי לעבוד על המגייס הזה, ועכשיו הצלחתי לעבוד על המעצב הזה, ועכשיו אני רק צריך לעבוד על עוד ארבעה אנשים, ואז הם יתנו לי את העבודה רק כדי להבין שעבדתי עליהם. אז זה תהליך מאוד קשה, מעבר לתהליך הפיזי והמנטלי של אני צריך להתראיין ואני צריך להיות מרוכז ואני צריך לחשוב על מה אני הולך להגיד, זה גם להילחם בשדים האלה של, אבל אני לא מספיק טוב, למה אני עושה את זה בכלל? למה לנסות אם אני הולך להיכשל? אז אני לא יודע, זה אני מקווה שאנשים יכולים לשמוע את זה ולהבין שכאילו... זה עוד חברה, וזה עוד מקום, והכל אפשרי, וגם אם אתה מרגיש לא מוכן, או אם אתה מרגישה לא מוכנה, שווה לנסות. כלומר, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שזה לא יקרה. וזה גם בסדר, זה גם בסדר. ואז מנסים עוד פעם עוד שנה. כלומר, הקריירה היא ארוכה ויש המון הזדמנויות.
מהמם, אז אתה נותן כאן הרבה תקווה להרבה מעצבים שאולי חושבים שהם לא מתאימים או לא מסוגלים.
אני מקווה, וזה לא אומר שיש שם מעצבים שלא מתאימים. שאגב, זה גם נורא לגיטימי, זה מאוד לגיטימי לא להיות מתאים לפייסבוק או מייקרוסופט, כלומר, יש מעצבים שהמקום שלהם זה סטודיו, ויש מעצבים שהמקום שלהם זה סטארט-אפ, ויש מעצבים שהמקום שלהם זה להיות עצמאי. זה הכל סבבה, אני יודע שאם היום את לוקחת אותי ושמה אותי בסטארט-אפ, גם אני אתפוצץ וגם הסטארט-אפ יתפוצץ, כי זה, כאילו, כי זה לא המקום בשבילי. אני בשלב די מוקדם בקריירה שלי הבנתי שהמקום שלי זה להיות מעצב בתוך חברה גדולה, כי אני מאוד אוהב את מה שזה מציע, ואני אוהב את התנאים, ואני אוהב את הפוליטיקה, ואני אוהב את האימיילים, ואני אוהב את הפגישות, וכאילו...
אז גם כל אחד משהו מתחבר לסוף.
נכון.
אם אתה מסתכל כזה מבט לאחור על פייסבוק, כמו שקצת דיברנו על זה, באמת יש הרבה מעצבים שהחלום שלהם כזה זה לעבוד בפייסבוק, הם גם מגייסים, והם כזה מאוד לא אוהבים לעשות סביב זה איזשהו בז. מהמקום שאתה היית שם, איזה... פלוסים ומינוסים, אתה יכול כזה להציג על הצורת עבודה שם.
תראה, פייסבוק בשבילי עדיין כאילו מאוד מקום, יש לו מקום מאוד חם בלב שלי, היה לי מאוד כיף שם. גם זה היה בית ספר לעיצוב בשבילי, כלומר זה הפך אותי מעצב, או לא יודע, אמן ויזואלי למעצב מוצר, כלומר למדתי הרבה יותר על איך לעבוד עם דאטה, איך לעבוד עם צוות יותר גדול, איך לעבוד עם צוותים בינלאומיים, איך להסביר מה אני רוצה ולמה אני רוצה את זה. כלומר, היה לי פגישה עם אחד הפי-אמים שם, בחור בשם צח, שאני זוכר שאני הרגשתי מאוד טוב עם עצמי, כי קבעתי את הפגישה, אני בעצמי שמתי משהו בלוז, ורציתי לדבר איתו על איזה בג במוצר שאנחנו צריכים לתקן. והתיישבתי והסברתי לו, ואז הוא אומר לי, אוקיי, אז למה שנעשה את זה? ולא היה לי מה להגיד, לא ידעתי, כי לא היה לי את הכלים להסביר איך לשכנע אנשים לעשות דברים שאני רוצה לעשות, חוץ מזה שבא לי. ופתאום נפתח לי עולם של, אוקיי, אז יש דאטה ויש מספרים, יש אימפקט ויש כאילו, איך אנחנו עושים conversion ל-users, ומה המטרות של המוצר, ומה אנחנו, באיזה מטרות אנחנו צריכים לפגוע, ופתאום, כאילו, הגדר הזאת של UI ושל עיצוב נפלה, ופתאום נפתח לי עולם שלם של מוצר. זה משהו שאני סוחב איתי עדיין, של כאילו, מה תחום האחריות של מעצב מעבר לשבת ולהזיז פיקסלים. אז זה משהו שלמדתי בפייסבוק, והם פשוט האלופים של זה, במיוחד של לעבוד עם דאטה ושל איך, כאילו, זה אחד המשפטים שהם אומרים הרבה, focus on impact, וזה משהו שאני מחזיק עדיין בראש שלי כל פעם שאני ניגש לפרויקטים. כל מקום מתאים לבן אדם אחר בשלב אחר של הקריירה. כלומר, אני, כשאני זזתי למייקרוסופט, פתאום נפתחו לי המון אופציות שלא היו לי, לא היו קיימות לי כשהייתי בפייסבוק. ופתאום אני מנהל צוות, ופתאום אני ליד דיזיין במוצר שאני מאוד נהנה ממנו. ולאופציות שלא היו לי, לא היו פתוחות בתקופה הזאת בפייסבוק. אז המהלך שעשיתי היה מאוד חשוב לקריירה שלי.
באמת, אם אתה כזה מסתכל במבט לאחור על פייסבוק ואז על המעבר למייקרוסופט, היה שם שינויים ממש משמעותיים בצורת עבודה שפייסבוק עובדים, בצורת עבודה של מייקרוסופט, בעצם בעבודה עצמה. אני נגיד זוכרת את עצמי שכשהתחלתי לעבוד במקום שאני עובד בו היום, אז וואו, כזה היה לי מיליון, הייתי כל יום בעבודה, הרגשתי, וואו, איזה כיף, אני לומדת הרבה דברים חדשים, כזה עולם שלם שנפתח לי, ושלא הכרתי לפני. גם הרגשת את זה כשארת למייקרוסופט, או שפחות?
כן, זה... תראי, בעיקרון, אם אני מסתכל על שני החברות, בגדול מה שאנשים עושים, אז אתה יודע, נגיד, עם סטארט-אפ זה אופנוע, שהכל נורא מהיר ונורא מסוכן, והם כזה, יש המון ריגוש, אבל כל טעות ואתה תהיה מרוח. זה כאילו...
יפה, דוגמה יפה.
יש לך בדיוק טעות אחת לעשות. מייקרוסופט, כאילו, פייסבוק נורא מרגישו לי כמו פרארי, כאילו, אתה משה באיזשהו רכב שיש לו מנוע מאוד חזק, והוא מאוד שייני, והוא נוסע מאוד מהר, אבל כל כמה זמן אתה מקבל כנס, זה כאילו...
כנס, זה הכל.
זה של כמה מיליונים. מייקרוסופט היא טנק, כאילו, היא חברה מאוד גדולה ומאוד חזקה, והיא זזה יותר לאט, אבל היא כל הכוח הזה הוא מורגש, כלומר, יש פחות נימבלנס, שזה משהו שצריך לחיות איתו, אבל התנועה האיטית הזאת לקראת איזושהי מטרה מאוד מוגדרת, היא משהו שהוא מאוד, הוא נותן המון תחושת רוגע, כלומר, אז יש לי המון תמיכה של הארגון, יש לי גישה להמון המון נושאים, וזה נותן לי יכולת לחשוב על גם על המוצרים שאני עובד עליהם, וגם על הקריירה שלי בטווחים יותר ארוכים. כלומר, אתה יודע, מייקרוסופט זה חברה שקיימת 30, 40, 50 שנה, ופתאום אני יכול להסתכל על הקריירה שלי במונחים של 10 ו-20 שנה. משהו שאני חושב שהרבה מאוד מעצבים בהרבה מאוד מקומות לא מסוגלים לעשות את זה, כי כאילו קשה להסתכל יותר משנה קדימה, נכון. קשה להסתכל יותר משנתיים קדימה, ואז פתאום אני יכול לחשוב, אוקיי, איפה אני רוצה להיות בגיל 40? איפה אני רוצה להיות בגיל 45?
אבל דווקא בתוך מייקרוסופט? או שאתה פשוט, מייקרוסופט גורם לך לחשוב על העתיד ה...
היא נותנת לי את המרחב הזה. כלומר, אני חושב שיש הרבה מקומות שבהם המעצב הכי בכיר, יש לו ניסיון של 6 שנים. וכאילו, ומאוד קשה להסתכל מעבר לזה. אבל במייקרוסופט אני מסתכל גם על מעצבים וגם על אנשים שהם לא מעצבים, שהם יש להם קריירה של 20, 30, 40 שנה.
ומייקרוסופט עצמה.
בתוך מייקרוסופט ומחוץ למייקרוסופט, אנשים שהתחילו במייקרוסופט ועזבו וחזרו. כלומר, אתה פתאום רואה אנשים עם כל מיני חוויות מאוד עשירות. ואתה רואה כל מיני דרכים להתפתח בקריירה מלנהל צוות של 30-40 איש. עדיין להיות IC, אבל על מוצר, מוצר הרבה יותר גדול משכל מקום אחר יכול לתת לך. אז כלומר, אני אוהב את העובדה, גם אם אני לא אהיה במייקרוסופט, כאילו עד היום שאני אפרוש, פשוט את היכולת, כאילו, את המשקפות האלה שאני יכול להסתכל רחוק יותר. ומעבר לזה, גם להסתכל רחוק, זה לא רק להיות בקורטנה עכשיו 15 שנה, כלומר, יש המון...
כן, מייקרוסופט מאפשרת הרבה, בגלל שהיא חברה עם הרבה מחלקות וחברה גדולה, אז אפשר הרבה גם בתוך הארגון כזה להחליף תפקידים.
נכון,
שזה פלוס.
אז גם אם, אפילו אם מסתכלים רק על פייסבוק, ושוב, אני לא תותק השוט, אבל אתה יודע, בסופו של דבר פייסבוק עושה דבר אחד, נכון. כמו חברת סושל או חברת אדברטייזינג, ובמייקרוסופט, יש לך גיימינג, ויש לך אנטרפרייז, ויש לך הארדוור, ויש לך מיליון ואחד דברים, רק בישראל יש health, ויש AI, ויש לך אקסבוקס, ויש לך סרפס, ויש מלא 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 דברים שאתה יכול למצוא את השלב הבא בקריירה שלך. לי זה...
הם מאפשרים שם מעבר בין צוותים?
המון, כן? המון, 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 המון. אנשים הולכים, אנשים חוזרים, ושוב, זה הרעיון של כאילו, לתת לאנשים להתקדם בקריירה בתוך המשפחה, בתוך מייקרוסופט, ועדיין למצוא את הדבר הבא שהוא יהיה מאתגר ומעניין ויפתח אותך, זה משהו שקשה למצוא בהרבה מקומות אחרים.
סיפרת שאתה באמת מתעסק בחינוך לעיצוב בתוך מייקרוסופט.
כן, זה גם לפני שהצטרפתי לפייסבוק ומייקרוסופט, אני ניסיתי, חקרתי את הנושא של להיות מורה באוניברסיטה, כי נושא של חינוך תמיד היה לי חשוב, כאילו ללמד ולהעביר מידע לדורות הצעירים. אז גם בתוך מייקרוסופט, רק בשביל, את יודעת, to scratch that itch של להעביר מידע, אז אני עושה הרבה מאוד עבודה של חינוך לדיזיין, ולא רק לדיזיין, אז כלומר, אני מעביר שיעורי פרוטוטייפים וכל מיני דברים כאלה למעצבים, אבל אני עושה גם הרבה שיעורים ללא מעצבים.
מה המטרה שלך בזה?
אני חושב ש... למעצבים ולעיצוב יש איזשהו קומפלקס של תמיד להרגיש במושב האחורי, ושומעים הרבה מעצבים, תמיד רואים את המשפט הזה של כאילו, sit at the table, למה אין לנו sit at the table? וזה קצת כאילו הגישה שלי של אם אתה דורש sit at the table, אז כנראה שלא מגיע לך להיות שם. כי אם היה לך ערך לתת בשולחן ספציפי, אתה היית שם. אם אתה יכול להוכיח שאתה צריך להיות בפגישה שבה כל המנכ״לים יושבים ומדברים, אז תוכיח את זה, אל תדרוש את זה. תרוויח את זה.
אוקיי, אז בעצם אתה קצת מחזיר את האצבע אלינו.
ב-100%. אם אתה מעצב ואתה מרגיש שאתה לא בשיחה הנכונה, כנראה שלא הוכחת שיש לך ערך לתת בה.
אתה לא חושב שזה גם אולי קצת תפיסה מעוותת של חברות מסוימות? האמת שזה מפתיע אותי שאתה מציג את זה במייקרוסופט. חשבתי שמייקרוסופט זה כבר ברור שהדיזיין חייב להיות בשלב מאוד ראשוני של המוצר.
נכון. וזה חלק מהחינוך שאני נותן גם למעצבים שאני עובד איתם. גם זה משהו שהוא פשוט קיים, כלומר...
אז זהו, במייקרוסופט זה קיים, אבל אם אני הולכת לחברות אחרות, נגיד אולי חברות שעובדות בצורות יותר מיושנות, או אולי סטארט-אפים שכזה לא ממש מבינים למה מההתחלה צריך לערב את המעצב בהכל, אז איך בעצם אתה אומר למעצב, אוקיי, זה אשמתך שאתה לא שמה?
כן.
אז איך הוא יגרום לזה לקרות?
אז אני... זה קצת חוזר ל... בואי, אני אקרא לזה כלהבין את מחיר התהילה. זה קצת כמו אנשים, אני לא יודע, אני ילדים היום שאומרים, אני רוצה להיות יוטיובר.
אוקיי.
וכאילו, אוקיי, מגניב, אני מבין את זה, אבל הם לא מבינים מה זה דורש. הם לא מבינים מה המחיר. הם לא מבינים, כאילו, זה לא רק להחזיק מצלמה לפרצוף ולעשות שיות, יש שם עריכה, ויש שם עבודת תוכן, ויש שם, כאילו, יש טון של עבודה. וזה בצורה דומה או לא דומה, זה כמו מעצב שאומר, אני רוצה sit at the table, אני רוצה שיכניסו אותי לשיחה בשלב מוקדם. ואז, אבל הם לא מוכנים לקחת את המחיר. כי אומרים, אבל אני רק רוצה לעצב. אבל אני לא רוצה לשלוח אימיילים, אני לא רוצה להיות באלף פגישות, אני לא רוצה לכתוב מסמכים, אני לא רוצה לעשות negotiation על resources. אז אתה לא יכול לקבל את הפרס אם אתה לא רוצה לעבוד בשבילו. אז אם אתה מעצב ואתה רוצה שיהיה לך יכולת השפעה אסטרטגית על דברים, אתה חייב להיכנס לעולם הזה, אתה חייב לסגור את המחשב, ולהתחיל לדבר עם אנשים, להבין את האסטרטגיה של החברה, להבין את המשמעויות הכלכליות, להבין את המשמעות של האנג'ינירינג.
זה נקודה לגמרי נכונה, אבל אני חושבת שגם מהשיחות שהיה לי קצת עם מעצבים, אני חושבת שיש מקומות שגם המעצב כן מוכן לתת מעצמו את כל מה שאתה אומר, שמעצב צריך לצאת מהמחשב ומהתוכנה וכן לעבוד קשה, אבל החברות לא מספיק פתוחות לקבל את המושג הזה של רגע, יש כאן מעצב, הוא צריך להיות איתנו מההתחלה.
למעצבים ולעיצוב יש איזשהו קומפלקס של תמיד להרגיש במושב האחורי, ושומעים הרבה מעצבים, תמיד רואים את המשפט הזה של כאילו, sit at the table, למה אין לנו sit at the table? וזה קצת כאילו הגישה שלי של אם אתה דורש sit at the table, אז כנראה שלא מגיע לך להיות שם. כי אם היה לך ערך לתת בשולחן ספציפי, אתה היית שם. אם אתה יכול להוכיח שאתה צריך להיות בפגישה שבה כל המנכ״לים יושבים ומדברים, אז תוכיח את זה, אל תדרוש את זה. תרוויח את זה.
אוקיי, אז בעצם אתה קצת מחזיר את האצבע אלינו.
ב-100%. אם אתה מעצב ואתה מרגיש שאתה לא בשיחה הנכונה, כנראה שלא הוכחת שיש לך ערך לתת בה.
אתה לא חושב שזה גם אולי קצת תפיסה מעוותת של חברות מסוימות? האמת שזה מפתיע אותי שאתה מציג את זה במייקרוסופט. חשבתי שמייקרוסופט זה כבר ברור שהדיזיין חייב להיות בשלב מאוד ראשוני של המוצר.
נכון, נכון. זה, וזה זה חלק מהחינוך שאני נותן גם למעצבים שאני עובד איתם. גם זה משהו שהוא פשוט קיים, כלומר...
אז זהו, במייקרוסופט זה קיים, אבל אם אני הולכת לחברות אחרות, נגיד אולי חברות שעובדות בצורות יותר מיושנות, או אולי סטארט-אפים שכזה לא ממש מבינים למה מההתחלה צריך לערב את המעצב בהכל, אז איך בעצם אתה אומר למעצב, אוקיי, זה אשמתך שאתה לא שמה?
כן.
אז איך הוא יגרום לזה לקרות?
אז אני... זה קצת חוזר ל... בואי, אני אקרא לזה כלהבין את מחיר התהילה. זה קצת כמו, זה קצת כמו אנשים, אני לא יודע, אני, ילדים היום שאומרים, אני רוצה להיות יוטיובר. וכאילו, אוקיי, מגניב, אני מבין את זה, אבל הם לא מבינים מה זה דורש. הם לא מבינים מה המחיר. הם לא מבינים, כאילו, זה לא רק להחזיק מצלמה לפרצוף ולעשות שיות, יש שם עריכה, ויש שם עבודת תוכן, ויש שם, כאילו, יש טונה טונה של עבודה. וזה בצורה דומה או לא דומה, זה כמו מעצב שאומר, אני רוצה sit at the table, אני רוצה שיכניסו אותי לשיחה בשלב מוקדם. ואז, אבל הם לא מוכנים לקחת את המחיר. כי אומרים, אבל אני רק רוצה לעצב. אבל אני לא רוצה לשלוח אימיילים, אני לא רוצה להיות באלף פגישות, אני לא רוצה לכתוב מסמכים, אני לא רוצה לעשות negotiation על resources. אז אתה לא יכול לקבל את הפרס אם אתה לא רוצה לעבוד בשבילו. אז אם אתה מעצב ואתה רוצה שיהיה לך יכולת השפעה אסטרטגית על דברים, אתה חייב להיכנס לעולם הזה, אתה חייב לסגור את המחשב, ולהתחיל לדבר עם אנשים, להבין את האסטרטגיה של החברה, להבין את המשמעויות הכלכליות, להבין את המשמעות של האנג'ינירינג.
זה נקודה לגמרי נכונה, אבל אני חושבת שגם מהשיחות שהיה לי קצת עם מעצבים, אני חושבת שיש מקומות שגם המעצב כן מוכן לתת מעצמו את כל מה שאתה אומר, שמעצב צריך לצאת מהמחשב ומהתוכנה, וכן לעבוד קשה, אבל החברות לא מספיק פתוחות לקבל את המושג הזה של רגע, יש כאן מעצב, הוא צריך להיות איתנו מההתחלה, הדעה שלו חשובה לנו.
אז, זה קצת חוזר לרעיון של להקנות לעצמך את הכלים הנכונים. כלומר, אני חושב שעדיין יש מעצבים שהם מדברים בשפה של מעצבים, כלומר, אתה...
קצת נזכיר את הסיפור שלך בפייסבוק, שהגעת עם רעיון, ואז אמרו לך איפה הדאטה.
זה בדיוק זה. כלומר, אם אני בא ל-PM או ל-Engineer או למנכ״ל עם החברה בגודל הנכון, ואני אומר, תקשיב, אני חושב שאנחנו צריכים להחליף את כל הכפתורים, כי זה לא נראה טוב. והמנכ״ל שכאילו, יש לו 10 אנשים שיושבים לו עכשיו על הראש ומחכים לתשובות, ועוד רגע נגמר לו הכסף, ואתה מגיע אליו עם כאילו, תקשיב, זה מפריע לי שזה 11 פיקסלים ולא 12 פיקסלים מכל צד, וזה לא יושב יפה עם אנדרואיד, וזה כאילו, טוס לי מהמשרד ולך תוציא את העיצובים הבאים.
אז זה ממש מזכיר את מה שבאמת הסיטואציה שאני נמצאת עכשיו, שאני רוצה להכניס איזשהו תהליך, ובאמת, בהתחלה ניסיתי, כמו שאתה אומר, לדבר בפיקסלים, ואז הבנתי שזה לא יעבוד, אז ישר שיניתי את הצורת שיחה ל... זה יחסוך לכם זמן עבודה של מפתחים, זה יחסוך תקציבים לדברים אחרים, ופתאום אנשים התחילו להקשיב. זה פשוט מדהים כמה אנחנו בתור מעצבים, קצת לפעמים חיים בבועה שלנו, בשפה שאנחנו רגילים לדבר, כאילו מבחינתנו עיצוב שיראה טוב, זהו, זה כאילו הסיבה.
זה בדיוק, בדיוק זה, זה לדעת לדבר את השפה שהחברה מדברת, ואגב, מה שגיליתי על עצמי, זה גם שהכלים האלה גורמים לי לחשוב אחרת, כלומר, אני... כשאני בא להציע פרויקט או לעבוד על פרויקט, עד כמה שאני מעצב, אני אוהב שדברים יפים, אני בעצמי חושב במושגים של אימפקט ועל האם אני רוצה לשבת עכשיו ולהחליף את כל האייקונים, כשאני מבין את המשמעות העסקית ואת המשמעות האינג'ינירית, והאם אני מעדיף במקום זה לעשות משהו אחר שיכול לעזור לנו להגיע לטארגט שלנו, או שיכול לפתוח יכולות חדשות. אז זה לא רק היכולת למכור ולדבר בשפה הנכונה בשביל הפרויקטים שאתה רוצה לעשות, אלא גם לדעת בעצמך מה אתה רוצה לעשות כדי להתרכז בדברים הנכונים.
אז נכון, זה גם מתקשר למה שהתחלת לדבר על חינוך. אני יכולה לשתף אותך שבאמת הדברים שאתה מציג, נתקלתי בזה הרבה באמת כשהגיעו סטודנטים, סטודנטיות, לעבור איתי, ואז הם הגיעו והציעו הצעות באמת מאוד חכמות, אבל בפועל, כשאני מסתכלת על זה היום כלי דיזיין, שאני כן קצת יותר מסתכלת על המרחב, אני אומרת, אוקיי, נכון, זה מגניב שהיינו יכולים עכשיו לשנות את הפופ-אפ הזה, שיהיה פופ-אפ אחר, אבל אני יודעת מה ההשלכות לפיתוח על הדבר הזה, ואין מצב שאני מאשרת כזה דבר, כי זה, כי השווי לעומת הזמן עבודה לא מצדיק את זה. כן. אז איך בעצם אתה עוזר לגרום למעצבים ג'וניורים או סטודנטים, או גם לא דווקא ג'וניורים וסטודנטים, להבין, לחנך לעיצוב, אולי זה לגמרי כחלק מחינוך לעיצוב?
זה מצחיק, אני זוכר שהייתי בפייסבוק, הייתי לפעמים מסתכל בדריבל, איך אנשים באים ועושים, הנה רעיון לעיצוב מחדש לפייסבוק פיד. וכולם אומרים, וואו, איזה יופי, איזה רעיון מעולה, וכאילו אני מסתכל...
ואיזה סתומים פייסבוק שהם לא עושים את זה.
כן, ואני מסתכל ואומר, אוקיי, אני יכול לראות בדיוק, בלי אפילו להסתכל עמוק, 15 דברים שכאילו עכשיו שברת במערכת, וזה הולך להוריד לייקים, זה הולך להוריד ויוז, וזה הולך להוריד טיימספן, וכאילו, כל העולם הזה שהוא
דריבל, הייתי אומרת.
כן, עולם הדריבל, ואין לי משהו נגד דריבל, חוץ מזה שאני חושב שהוא לא טוב. כאילו, כי דריבל, מה שנחמד בו, שזה עולם שבו עושים דברים יפים, ואני חושב שהמון מעצבים מתחילים, הם מתחילים את היום שלהם בדריבל, וזה מחנך אותם קצת לעיצוב אסתטי.
נכון, זה חשוב, תמיד צריך לזכור ש... אסור להוריד גם מה-UI, כלומר, אי אפשר ליצור כאן איזושהי מערכת שהיא מאוד חכמה, והתחשבנו בכולם, אבל תראה נורא, כי אנחנו לא מעודדים רק פיקסלים.
נכון,
זה חייב להיות במקביל.
נכון. לא, זה UI ואסתטיקה היא חשובה, וזה כלי שהוא מאוד חשוב, וכאילו, ובגלל זה מעצבים, ולא מהנדסים ו-PM'ים, בשביל זה אנחנו שם, בשביל להכניס את הצד האומנותי. אבל אני חושב שהיכולת להסתכל על דברים בצורה יותר הוליסטית ובצורה שהיא יותר עסקית, כמה שאולי זה נשמע רע לאנשים שהם כן בשלב יותר מוקדם בקריירה, זה נורא נורא פוגע ביכולת של אנשים להתקדם. וזה משהו שגם אני חושב שפחות מלמדים באוניברסיטאות ובבתי ספר, ששם יש הרבה דגש או על הטכניקה, או על הכלים, ששם מנסים להוציא אותך כמעצב ויזואלי, והמכה הזאת שאנשים יוצאים מהבית ספר ומגיעים לעולם שבו מדברים בשפה אחרת, זה איזשהו rude awakening שמאוד קשה להרבה מעצבים, כלומר, אני אוהב לעזור למעצבים, להכין תיק עבודות, או בדרך כלל כשאנשים מבקשים אני להסתכל על תיק עבודות שלהם כדי לתת פידבק, אני עושה את זה בתור שליחות.
מהמם, אתה עושה את זה גם מחוץ למייקרוסופט?
לא, לרוב מחוץ למייקרוסופט.
לרוב מחוץ למייקרוסופט?
כן. לא, כאילו, אם אני אסתכל על פורטפוליו של אנשים בתוך מייקרוסופט, זה כי הם רוצים לעזוב. אז אני יודד אותם נגד. לא, אבל גם אנשים שלא בהכרח רוצים להתקבל למייקרוסופט, ורק אומרים, אני מעצב, וכאילו, בוא תגיד לי מה אתה חושב על תיק עבודות. וזה תמיד מתחיל מכאילו, הנה התיק עבודות שלי, אני ממש רוצה שזה יראה כמו הביהנס הזה, וזה כאילו, זה שאתה עובד על השראה ויזואלית, ואתה רוצה שזה יהיה אסתטי, זה סבבה, זה לא השפה שאנחנו מדברים בה, זה אתה מוכר אוכל למישהו שהוא צמא, כאילו, אתה מוכר את הדבר הלא נכון לבן אדם הלא נכון.
אבל איך באמת מעצב יכול, זה קצת מתקשר כזה למה שדיברנו בהתחלה, על מה זה VUX, ולמה בעצם היום מעצב הוא לא רק איש UI, אבל אוקיי, יש מעצב שכן, יש לו חשיבה של UX, הוא ממש מתחבר לכל מה שאתה אומר נגד אפילו על VUX, והוא כן חושב מעבר לפיקסלים... איך בפועל אפשר להציג את זה בתיק עבודות, אם כבר הזכרת תיקי עבודות?
אני חושב שהקי זה... אל תראה לי... אוקיי, אתה לא מוכר את העבודה שלך, אתה לא מוכר את, ה... את העיצובים שלך, כלומר, אתה, זה לא כמו האמנים שעברו ממשפחה איטלקיה למשפחה, ואתה מנסה למכור ציורים. זה לא המוצר שאתה מוכר, אתה מוצר את היכולות, ואתה מוכר את הראש שלך, כלומר, אני, כשאני מסתכל על פורטפוליו, אני מנסה להבין איך בן אדם חושב, אם מגיע מהצוות והיא מראה לי עיצובים סופיים, זה פשוט, זה לא מספיק. כלומר, זה לא...
אתה רוצה לראות את הפלואו ואת מה שהוביל לקבלה של ההחלטה?
אני רוצה לראות איך המוח של מעצב ומעצב עובדים. כי מישהו מגיע עם עיצוב סופי, זה הרבה פחות מעניין, כי אם אני ארצה לקנות את העיצוב הזה, אני פשוט אקנה את העיצוב, אבל אני מחפש מישהו שיוכל, אני יכול לזרוק עליו כל בעיה. אז כל בן אדם שמנסה לבנות תיק עבודות, פחות להתרכז, אני ממליץ לא להתרכז בתוצר הסופי, ויותר להתרכז בתהליך. וכשאני אומר תהליך, זה לא רק להראות, הנה ציור שעשיתי על נייר, והנה וייר פריים שעשיתי באילוסטרייטר, והנה כמה ניסיונות, אחד בירוק ואחד באדום. סבבה, אני יודע איך עובר תהליך של עיצוב. אבל בוא תסביר לי מה הבעיה. בוא תסביר לי מה האפרוץ' שלך, איך אתה ניגש לזה. בוא תסביר לי מי המשתמשים שלך. אלה דברים שיש פחות אנשים שיודעים לעשות, פחות אנשים שיודעים לדבר על זה, ואלה אנשים שאני מחפש.
אז בוא נחזור קצת לחינוך לעיצוב. בעצם זה המטרה שלך, לגרום למעצבים להסתכל קצת אחרת על UI. על עיצוב.
כן. אני חושב שאולי זה, את יודעת, אני מנסה לא לראות בתור design visionary וכאילו, לי יש רעיונות גדולים על עיצוב וכולם צריכים לשמוע, זה פחות הנושא הזה ויותר לפתוח גם מעצבים וגם אנשים שהם לא מעצבים להבין יותר. אולי זה קאונטר פרודקטיב, אבל אני נורא מנסה לדחוף לזה שעיצוב זה לא עיצוב. נגיד אחד השיעורים שעברתי לא מזמן, שהיה לי נורא כיף, זה עברתי שיעור על איך לעצב מצגות. זה נשמע הכי יבש והכי מבאס, אבל אני חושב שזה עולם מרתק. והנקודה הכי חשיבה שעברתי שם זה שמצגת טובה היא לא מצגת יפה. כי עברתי את זה לפי-אמים ולאנג'ינירס ולכל מיני אנשים שהם לא מעצבים, והמסר שלי היה כאילו, אני רוצה שיהיה לכם את החופש לעצב מצגות לא יפות. אני רואה הרבה אנשים שנתקעים על זה, כלומר, פי-אם שיש.
זה קצת בעייתי, כי אני חושבת שהמצגות צריכות להיות טובות, אבל למה בהכרח לא יפות?
אז זה קצת השאלה של... אני רוצה שאנשים יעשו מה שהם טובים בו.
אתה פונה פשוט לפיהם, אתה אומר, חבל שבזבזית הזמן שלך להשקיע בעיצוב, תשקיע בתוכן.
כן.
אבל אם אני מעצב את הזמן, אני צריכה לעשות מצגת לא יפה?
את צריכה לעשות, את יודעת מה? אולי.
נראה לך? אוקיי.
תראי.
כאילו רגע, שנייה, סיימתי לעצב. זה יפה מדי.
לעשות פחות יפה, פחות יפה.
בוא נוסיף עוד איזה גרדיאנטו.
אגב, אני עושה גרדיאנט, לא הגרדיאנטים. אני אוהב שזה הכלי לעיצוב מכוער. אני אומר, בוא נעשה, תוסיף כמה דרופ שדויים ואמבוסים. תראי, אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז באימפקט אני חושב שמצגת יכולה להיות אסתטית. איזה כיף, מדברים על מצגות, זה כאילו... מדברים על פאורפוינט.
שנייה, אנחנו צריכים לחזור לחינוך לעיצוב, לאן אנחנו בכלל...
אוקיי, אז אוקיי, כי זה נורא נוגע לחינוך לעיצוב. אני חושב שהרעיון של... וזה גם חוזר אפילו לדריבול, הרעיון של לעצב דברים יפים, על לעשות משהו שהוא אסתטי, אבל בלי תוכן, שם הטעות.
נכון, אבל... גם זה טעות לחשוב של לעשות תוכן בלי צוב, זה קצת מחזיר אותנו אחורה.
ובגלל זה אני רוצה לתת את הכלים הנכונים.
לשילוב ביניהם.
כן, שלדעת, כשאני מעביר את זה לאנשים שהם לא מעצבים, אז איך להעביר, איך להעביר את המסר, איך לא להעביר, איך לא לעשות סלייד עם יותר מדי מסרים, כי אנשים לא יוכלו להבין אותם, על, על איזה כמות טקסט אנשים יכולים לקרוא בלי, בלי לאבד ריכוז. כלומר, אלה דברים שהם, שהם מאוד מאוד ספציפיים, והם לא בהכרח עיצוב, אבל הם, אבל הם, הם UX-ים.
אז זה נשמע שאתה עושה את זה בצורה מדהימה במייקרוסופט, וכל הכבוד, וזה מדהים. אבל מה קורה עם הקהילה שהיא מחוץ למייקרוסופט? מה דעתך על החינוך לעיצוב שיש מבחוץ, באמת כשאתה מגיע ואתה נתקל בזה שאתה צריך לראיין מעצבים לעבודה במייקרוסופט? באיזה פערים אתה נתקל שיש בחינוך?
אני לא יודע, אני לא יודע איפה זה נופל, אבל זה קצת מתחלק, יש כאילו, יש את האוניברסיטאות, שאנשים לומדים 3-4 שנים ומוצאים תואר, וזה סבבה. אני חושב שהרבה פעמים אני רואה שם קצת פער בין הצד שהוא ללמד אותך להיות מעצב, ללמד אותך להיות מעצב בתעשייה. שזה אפילו דברים כמו כאילו, אני לא יודע כמה בתי ספר עוזרים לך לכתוב קורות חיים, כי זה אומנות. לכתוב קורות חיים של מעצב, זה אומנות. להכין תיק עבודות, זה אומנות. לא יודע כמה אנשים מתאמנים על לעבור רעיון בתור מעצב, שזה סקיל שצריך ללמוד אותו. אני חושב ללמוד את הכישורים האלה, בתוך הבית ספר, בתוך מסגרת לימודית, יכולים לחסוך לאנשים הרבה מאוד שנים של ללמוד את זה בדרך הקשה.
באותה מידה. זה באמת אם אנחנו מדברים על תואר, לא תואר, אולי נגיע לזה יותר מאוחר. אם תשים שנייה כאלה גם מעצבים שלא עשו תואר?
תראי, אותי אישית זה לא מעניין. אם יש לך תואר, אין לך תואר. זה לא, לדעתי, זה לא משנה. כלומר, אני חושב שכשאני מסתכל על קורות חיים ותיקי עבודות, הדבר האחרון שאני מסתכל זה על השכלה.
אני חייבת לשתף אותך. אני, כשאני, בגלל שאני בלי תואר, אני תמיד לא האמנתי יותר מדי בתואר, עד שהגעתי לגייס. לא, באמת, כשהגעתי לשלב של הגיוס, אני לא יכולה להגיד שלא ראיתי פער, בין כאלו שלקחו קורסים של חצי שנה, לבין מישהו שהשקיע 3 שנים, וזה לא בהכרח התואר. זה לא, אני לא חושבת שהתואר זה מה שגרם לך להיות מעצב יותר טוב, זה שפשוט 3 שנים מהחיים שלך עצרת, והשקעת בעיצוב ובהבנה של טיפוגרפיה, ושילובי צבעים ודברים שהם בסיסיים. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש גם הרבה מה לשפר בתוך הלימודים של התואר. אבל כן ראיתי שיש איזה שהם פערים בין לקחת איזשהו קורס, לבין ללמוד 3 שנים עיצוב.
אז זה אני מסכים ב-100%. ואני חושב שאת עלית על, על הנקודה העיקרית, שזה
עכשיו שוב, אני לא עשיתי תואר, אז מה שזה גרם לי להבין, שבעצם כנראה
זה לא עוצר אותך מלשפוט אנשים אחרים.
לא, זהו, לא, מה שזה גרם לי להבין, זה שכנראה, שיש עוד הרבה, אני בטוחה שיש עוד הרבה כמוני, שלא עשו תואר, וגם אני, הדבר האחרון שאני מסתכל על זה, אם יש תואר או אין תואר, אבל כן, אני חושבת שמי שלא עשה תואר צריך הרבה יותר להתאמץ.
אני חושב ש אולי אני טועה, אני מנסה להיכנס לראש של מישהו אחר, אבל הרעיון של או לעשות קורס של חצי שנה, או לעשות כל מיני, את כל ההכשרות הקצרות יותר, שזה מרגיש כמו איזשהו עלה תאנה של כאילו, עכשיו יש לי את הדף נייר הזה, שאומר שאני באופן רשמי מעצב UX, ועכשיו אני יכול להיות מעצב UX. אבל אנשים, אתה לא יכול להרוויח את הזמן הזה, אי אפשר לצמק ניסיון לזמן קצר יותר, ואני לא אומר שיש משהו בהכרח רע בקורסים האלה, אני פשוט אומר שמה שנחמד באוניברסיטה, שזה כמו שאתה אמרת, זה מכריח בן אדם לשבת ולעבוד 5-6-10 שעות ביום ולעצב. וזה לא משנה אם זה בתוך כיתה, או לא בתוך כיתה, כלומר, זה בגדול אוניברסיטה יוצרת מוטיבציה חיצונית, איפה שמאוד קשה ליצור מוטיבציה פנימית, כלומר
אני חושבת שזה אולי באמת מאוד מאוד תלוי בסוג של הבן אדם. אם אתה טיפוס שאתה יודע באמת להשקיע את הזמן שלך בללמוד את העיצוב בעצמך, היום אין באמת צורך באוניברסיטה, אפשר ללמוד הכל לבד, כמו שאתה גם ציינת לגבי ה-VUX, שבעצם פשוט אתה יכול לשבת וללמוד. זה פשוט הזמן. אז אם אתה בן אדם שמסוגל לעשות את זה בזמן, על הזמן שלך, אז מעולה, אין צורך שתלך לעשות תואר, אבל אם אתה מכיר את עצמך, שאתה לא תכריך את עצמך לשבת וללמוד, אז...
זה מין האנושי. שום דבר טוב לא מתחיל במשפט כזה, אבל אנחנו... אנחנו כזה זן משונה, כלומר, אם תלכי לאדם הקדמון ותביא אותו להיום ותראי לו איך אנשים נכנסים לאוטו ונוסעים 20 דקות כדי ללכת לחדר כושר, כדי לרוץ על מכשיר במשך 10 דקות, ואז לחזור לאוטו ולסוע חזרה, הוא יגיד שאנחנו השתגענו. אבל אנחנו צריכים את המסגרות האלה כדי לגרום לנו לעשות משהו. אני יכול להגיד לך ב-100% שאם אם היית מורידה לי את כל המסגרות ונותנת לי 4 שנים להתאמן על משהו, אני עדיין הייתי יושב על הספה ומשחק אקסבוקס. זה פשוט לא היה קורה.
מי שומע אותנו עכשיו איזשהו מאזין שממש קורץ לו להגיע לעבוד במייקרוסופט, איזה טיפים, עצות יש לך להגיד לו בשביל שהוא באמת יוכל להתקבל למשרה, או מה בעצם הדרישות הבסיסיות? אז דיברנו כבר הרבה על כל מה שקשור, רק באמת לא להסתכל על ה-UI, אלא גם מעבר.
אני חושב שמאוד עוזר להכיר מישהו ממייקרוסופט.
אז הנה, הכרתם את אמורי דביר.
מוזמנים, תשלחו הודעות, תעשו את זה קצר.
אוקיי, אז שואל אותנו עכשיו מאזין, הוא אומר, אוקיי, אני מכיר את אמורי דביר, הולך שולח להודעה בפייסבוק, זה ייתן לו משהו?
אני פחות בפייסבוק, איפה תיצרו איתי קשר?
איך יצרו איתך קשר? אוקיי, אז אתה לא בפייסבוק.
איפה אני מסתובב? לא, כאילו, אפשר לשלוח לי אימייל, אבל אני חושב ש... צריך להיות לבל... אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, אתם תצטרכו לדבר בשפה שלי, אם אתם רוצים לדבר איתי. ואני לא מתכוון אליי ספציפית, אני מתכוון לכל העולם האמיתי. ואני מצטער אם זה נשמע...
כן, זה נשמע קשוח קצת.
לא, זה טוב שזה קשוח. זה חשוב. אני, כמה שאני, אני מאוד עדין ורח עם אנשים שאני מנסה to mentor ושאני מנסה לעזור להם, אבל הנושא הזה של, אם אתה רוצה להיות בביג ליג, אתה צריך לדבר בשפה של הביג ליג. וזה אומר, להבין, שיהיה לך את היכולת להציג את העבודה שלך, שיהיה לך את היכולת להציג את המחשבה שלך, או שלך. וזה פידבק שאני נותן, יוצא לי לתת כמעט לכל בן אדם שמראה לי תיק עבודות, הפידבק המיידי. בוא נגיד זה ככה, קודם כל, אני נותן עכשיו עצה, ואם אתם, אם עוד לא יישמתם אותה, אז אולי תחכו עם האימייל. אם התיק עבודות מציג אך ורק מסכי אפליקציה ב-45 מעלות בתוך אייפון שעושה צל על רקע כתום, כי זה איזשהו PSD שמצאתם בדריבל, אתם לא בכיוון. זה לא הכיוון. אני חייב להיות הסבר על מה האתגר, מה הבעיה, מה הפתרון, מה האפרוץ', מה הדרך, ואם חלק מהפתרון הוא איזשהו ויז'ואל, מגניב. אבל זה לא הדבר המעניין. כלומר, אם אני לא יכול להבין דרך תיק עבודות איך הראש שלכם עובד, זה לא הכיוון. והעצה היחידה שיכולה להיות לי למישהו שמראה כל תיק עבודות אחר, זה תעשה את זה. קודם כל, אני רוצה להבין איך המוח עובד. אחרי זה נסתכל על עיצוב.
אז אתה בעצם מאפשר לאנשים שישלחו לך מייל, אנחנו נוסיף את המייל שלך למטה בכתבה?
ננסה, כן? בוא נראה מה היה התגובה. אני באמת ממקום של שליחות, אני מאוד שמח לעזור לאנשים, גם מעצבים צעירים, וגם מעצבים שהם לא צעירים, שהם רוצים להבין את העולם הזה, כי עד כמה שאני שוחה בעולם של מייקרוסופט, שוב, אם אני הייתי צריך עכשיו לצאת לסטארט-אפ, אין לי מושג מה אני עושה שם. אז גם מישהו שהוא מגיע ממקום שהוא עבד עצמאית, הוא עבד בסטודיו, הוא עבד בסטארט-אפ, ורוצה להכיר את העולם הזה, אני מאוד אוהב לדבר על זה, ומאוד אוהב לעזור עוד כמה שהזמן שלי יכול. ואם, ואם גם מתוך זה יוצא איזה מעצב או מעצבת מוכשרים שיכולים להצטרף לצוות שלי, אז כולם הרוויחו.
יפה. אז יאללה, תעשו את זה, יש לכם הזדמנות מעולה. עד שתשתדלו להזדרס, כי כנראה תחילו להפציץ אותו, ואז איכשהו יחסום את המייל.
כן, זה גם יכול להיות. לא, אבל עד כמה שאני מסוגל, אני אשמח לעזור.
מגניב. עומרי, תתאר איזושהי סיטואציה של נקודת משבר כזאת בקריירה שלך, שאמרת לעצמך, וואלה, למה עשיתי את זה לעצמי? למה נכנסתי לתחום הזה? למה נכנסתי לחברה הזאת?
זה קורה יותר מדי, אבל זה ה-insecurities האישיים שלי. אני חושב שזה... אני יכול להגיד לך שאני זוכר שקיבלתי את הקידום הזה שעברתי מלהיות senior designer ל-senior design lead. ואני זוכר את היום שזה היה אמור לקרות, כאילו זה... אז קיבלתי את ההכרזה, ושלחו את האימיילים, וכולם שלחו פרחים. אף אחד לא שלח פרחים. אבל שלחו אימוג'יז וגיפים. אבל אז היה את היום שבו כאילו התואר שלי היה צריך להשתנות, ואני יושב על המערכת הפנימית, ואני עושה רפרש, ואני עושה רפרש ורפרש, ואני הולך לאורך הצהריים, ואני חוזר, ואני עושה קצת רפרש, רפרש, ואז רגע אחד אני עושה רפרש, ואז מתחלף מסיני דיזיינר לסיני דיזיין ליד. ואני מסתכל, ואני עושה, אוקיי, מגניב. ואז אני חוזר לקרוא אימיילים ולשלוח הודעות ולהתווכח עם אלף PMים. על העבודה, אז כמה שהייתי בטוח שזה היה הרגע שבו כאילו הגעתי, והנה הרגע המדהים שלי, החיים ממשיכים, ואת יודעת, ואז הלכתי הביתה ושתפתי כלים, כי כאילו, כי זה ככה החיים שלי נראים, וכאילו החלפתי חיתולים, אין את הרגע הזה שבו הגעת, אז זה חשוב לי גם להזכיר לעצמי וגם לאנשים אחרים שכאילו הקריירה והחיים זה איזשהו מסלול שהוא כאילו לא נגמר, והוא הולך קדימה ואחורה וימינה ושמאלה, וכאילו כל פעם שמגיעים לאיזושהי מטרה, גם אם היא artificial וגם אם היא אמיתית, אז לנסות לחשוב על כאילו מה הדבר הבא, ולחשוב על הקריירה במונחים ארוכים יותר מאשר... להגיע ולהניף את הגביע, כי יש עוד אחרי זה.
יופי, וואו, עמרי, זה סיפור, אני חושבת שזו סיטואציה שבאמת הרבה אנחנו נמצאים איתה.
אני מקווה שזה ביטר סוויט, כי זה נורא אמיתי, זה כאילו זה...
זה נורא אמיתי ומדכא כזה מצד אחד.
אני, תראי,
זה... כי זה החיים, כי החיים יש לנו משעממים, ואין לנו שום דבר מעניין בהם.
כן, והעולם הולך להיחרב, והשמש תקרוס לתוך עצמה, שוגע הזה.
טוב, יופי. תודה עמרי שהייתם איתנו כאן היום. תודה לכם שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, רדיו אתן, ונשתמע בפרק הבא.
Press the radio button.